נכון? הגענו?
כן.
פרק י"ז בעזרת השם. רש"י מקדים. אנחנו חמישה פרקים האחרונים של הספר, שיש בהם שתי סוגיות. י"ז י"ח פסל תמיכה, נתחלק לשני חלקים, וכ"ו כ"א פלגת בגבעה, רש"י מקדים. ששתי הסוגיות האלה הן בעצם סוגיה, יש לנו מכנה משותף. אומר רש"י, אף פי שנכתבו שתי פרשיות הללו בסוף הספר של מיכה, ושפילגש בגבעה בתחילת השופטים היה. זאת אומרת, היסטורית זה תחילת הספר, זה מוקם בסוף הספר. בימי עתניאל בן כנז. מה ההוכחה? יש לו כל מיני הוכחות. ו... למה העבירו את זה לפה? רש"י לא כותב למה העבירו את זה לפה. יש, אני חייב להגיד שיש רש"י בספר שמואל שהאמינו משמע שפילגש בגבעה הייתה בסוף עם הספר שופטים. זאת אומרת שהמיקום הוא מיקום אמיתי. בכל מקרה זה מיקום אמיתי, נכון? תמיד אנחנו מגיעים להגיד שזה שאין מוקדם מאוחר בתורה זה לא שהתורה מבולבלת חפורה. התורה מאוד מאוד מסודרת, ואם התורה מוציאה פרק מסוים מההקשר הכרונולוגי שלו, זה בגלל שיש פה משהו הרבה יותר חשוב, זה לא סתם. יש סיבה מאוד טובה שזה יהיה לא נכון לכתוב את הדברים לפי סדר כרונולוגי. יש מכנה משותף מאוד ברור לכל חמשת הפרקים. מה שמופיע אצלנו פסוק ו', בימים אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זה מופיע עוד פעם בפרק י"ח פסוק א'. בימים אין מלך בישראל, עוד לא כתוב יש ישר בעיניו יעשה, אבל חכו, זה יהיה כתוב עוד מעט, וזה יהיה כתוב בפרק י"ט פסוק א', בימים אין מלך אין בישראל, וזה סוגר את עצמו בסוף פרק א', ככה מסיים ספר שופטים, בימים אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה. זאת איש ישר, אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה, תחילת י"ח. בסוף כ"א, ובאמצע יש עוד פעמיים את המילים באים אין מלך בישראל. זה אותיות שונות, אבל מה שמאפיין אותם זה אין מלך בישראל. אין מלך בישראל זה ביטוי פוליטי מדיני שמעיד על המצב הריבונות חוקתי. זה מונח משפטי להגיד שאין מלך בישראל. אבל הנביא רוצה שנבין את המילים האלה לא במובן הפוליטי, במחיים בהיסטוריה, יש מלך או אין מלך. את ההשלכות של איך זה נוגע לחיים שלנו. איזה תוצר זה מייצר בחיים הפשוטים שלנו. איך זה משנה לגמרי את החיים שלי, זה שאין מלך בישראל. זה לא שאלה אם יש שם מישהו בבית ראש הממשלה, או אין שם מישהו בבית ראש הממשלה. זה שיש מדינה או אין מדינה, זה לא סתם בשורה טובה, זה חיים אחרים לגמרי. מה זה חיים בלי מלך בישראל? זה פסל מיכה ופילגש בגבעה. עכשיו הוא נבודד, נלמד בעזרת השם כל סוגיה כשלעצמה, אבל נבודד. רק אם נבין את פסל מיכה ואת פילגש בגבעה, נבין מה זה המלך בישראל. כי מלך בישראל זה נחמד, כולם רוצים. אבל לא, יש איזה משמעויות. וכשנתבונן, הנביא אומר שדווקא מתוך ההתבוננות הזאת נראה את הדברים. יש פה שני רבדים, יש רובד של המלך בישראל, ויש רובד, פסוק ו' כתוב, איש ישר בעיניו יעשה. שאנחנו קולטים את זה בדרך כלל כמונח שלילי. נכון? איש ישר בעיניו יעשה, הכוונה שכל אחד עושה מה בא לו. מה שישר בעיניו. הגמרא קולט זה באופן חיובי. איזה גמרא לומד זה באופן חיובי? הגמרא בזבחים, דף קופית זין. משם המשניות עסוקות ביתר קורבנות בבמה. אז הגמרא אומרת, וחכמים אומרים כל שהציבור מקריבים באוהל מועד שבמדבר, מקריבים באוהל מועד שבגלגל. וכאן וכאן לא קרבו קורבנות יחיד, אלא עולה ושלמים בלבד. ולא מה? ולא עולות וחטאות. סליחה, לא חטאות ואשמות. יחיד לא מקריב במשכן קורבנות חובה. מה הייתה, מה היו לרבנן? אמר קרא, איש הישר בעיניו יעשה. איש זה יחיד. ציבור מקריב גם בבמה, גם באוהל מועד את כל הקורבנות שבעולם. אבל אדם יחיד, ישרות הוא דלקרוב, חובות לא לקרוב. ולכן הקורבנות היחידים שיחיד נביא יכול להביא זה עולה ושלמים. אבל חטאת ואשם שהוא חייב להביא בגלל עבירות שהוא עשה, זה הוא לא מקריב באוהל מועד. מכאן רואים שהגמרא מבינה שישרות שכתובה בפסוק זה, זה קורבנות שאתה מתנדב להביא לאלוקים. ישרות הוא דליקוב. מדובר פה על יושר אמיתי. באמת, הגמרא בעבודה זרה שאומרת, הלא היא כתובה על ספר הישר, למד מי יודע קשקשת, הלא היא כתובה על ספר הישר, היא שואלת מה זה ספר הישר, מביאה כמה תשובות. תשובה אחת, תשובה מפורסמת, זה התשובה של בראשית, התשובה שהנציב עוסק בהקדמה לספר בראשית, שהאבות נקראו ישרים. תשובה אחרת זה, זה ספר שופטים, שכתוב בו איש כל הישר בעיניו יעשה. אז באמת יש דעה בגמרא שספר השופטים זה ספר הישר. אז זה לא ציני. איש הישר בעיניו יעשה זה אמיתי. איש הישר בעיניו יעשה פירושו של דבר, לא איש, לא כתוב איש עקום בעיניו יעשה. איש כל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה לא ישר בעיניו, זה לא נכון. זה באמת ישר בעיניו, מבחינתי זה הדבר הכי ישר. אני, זה אנשים נורא ישרים, האנשים שספר שופטים. כל ספר שופטים זה ספר הישר, אבל שני הפרשות, כמה פרשות שבסוף ספר שופטים, הן מבטאות את זה בצורה הכי ברורה, שבאמת מדובר באנשים מאוד טובים. מאוד מאוד טובים. אידיאליסטים וישרים שרוצים לתקן את העולם ורוצים לרומם את העולם. אלא מה הבעיה שלהם שעושים מה שישר בעיניים שלהם. מלך אומר לך לעשות הרבה דברים מה שישר בעיניים שלו ולא בעיניים שלך. או מלך הרבה פעמים במה שישר בעיניים שלך יגיד לך לא לעשות. מלך זה חוק, מלך זה ריבונות, מלך מישהו שולט על זה. ובספר שופטים אין חוק. לכן אתה עושה מה שאתה רוצה. לא מה שאתה רוצה. מה שאתה בישר בעיניים, אם אתה רוצה דברים לא טובים אתה מתגבר. זה כן בספר שופטים. הגיבורים שנראה בספר שופטים, הדמויות, סאגו זה שתי קטסטרופיות היסטוריות. פילגש יש בגבעה, כולם ראו בעיניים את הקטסטרופה, משום שזה הביא לנפילתם של אלפים רובבות בישראל. זה הביא כמעט להכחדת שבט שלם. אז רואים למה זה אסון גדול. פסל מיכה זה מראה על איזה מצב דברים קשה, איזה שחיתות רוחנית נקרא לזה ככה. אני יודע שחיתות לא תמיד טובה, אולי היום בציבור שלנו משתמשים בהרבה, ואולי נסביר גם היום למה לא מסובך להגיד את זה. איזה נדיקת רוח, איזה דברים אנשים יכולים לסוף לרשות לעצמם, כשהכל כוונות טובות. הכל כוונות טובות. אז בואו ניכנס פה לתוך הפרשה הראשונה. שוב, מחלקי הפסוקים חילקו את זה בפרק עם 13 פסוקים, והפרק השני עם... עם 31 פסוקים. זו חלוקה הגיונית. לא חייבים, זו חלוקה הגיונית אם מדברת על פסל מיכה, ואחרי זה שבט דן בקשר לפסל מיכה. נתחיל לקרוא את החלק הראשון. החלק הראשון בדרך כלל על מיכה ואימא שלו. אחרי זה מה קרה עם זה? ואיש מהר אפרים הוא מיכאי. הר אפרים זה אזור שכשאתה מזכיר אותו, הגבולות שלו הם מאוד... זה כל גב הער אני חושב. הר אפרים אנחנו רואים בשופטים... ראינו שנחלת יששכר, נכון? מי היה שם קבור תולה בן פועה? כתוב על איש יששכר, שכתוב שהוא נקבר באפרים, אני זוכר טוב. אחרי אבימלך. כן, פרק י' פסוק א'. ויקום אחרי אבימלך, ראש ישראל תולה בן פועה בגבול יששכר ויושב בשמיר באפרים. שמיר זה מנחלת יששכר ושמיר זה אפרים. יששכר ירוש את עמק יזרעאל. איך עמק יזרעאל מגיע לאפרים? כמובן שהמורדות הצפוניים של הגלבוע הם כלולים בתחומי עמק יזרעאל. איפה שמעיין חרוד? יששכר. זאת אומרת שאפילו הגלבוע כלול באפרים. אז אפרים זה הרבה, זה ודאי נחלת מנשה, זה הקצה הצפוני של נחלת מנשה. כשאנחנו מתכוונים לאפרים בתנ"ך, אנחנו לא מתכוונים רק לנחלה של שבט אפרים שהייתה לא קטנה. בתחילת הספר, נכון, אהוד תוקע בשופר בפרק ג' פסוק הבזיים, והיא בבוא, אהוד הוא ביריחו. היא בבוא והתקע בשופר בהר אפרים, והרדו מוגני ישראל מן ההר. זאת אומרת שהר אפרים הגיע עד ליריחו, זה ודאי דרומות לאפרים, זה ודאי שייך לנחלת בנימין. אז הר אפרים זה מקום שכל גב ההר מוגדר כיחידה גיאוגרפית אחת. בעצם כמעט כל מה שקרה בתנ״ך קרה בהר אפרים. אפילו חלק מיהודה אם זה עד יריחו. כל מה שמכונה גאווה. רצית לומר משהו ולא שמעתי?
גם בעקבות יפתח את כהן של גלעד, ואמרו, אתם גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה.
איך זה אומר שזה היה אפרים?
גם.
לא, גם בתוך אפרים. הם היו גלולים בשביל אפרים.
לא, שזה גם בתוך אחת, בתוך אפרים, שגם, אמרו שזה גם הגלעד. שזה כתוב גם בפסוק.
אני לא שכך הבנתי כך את הפסוק, אבל יכול להיות. אפרים זה, הבן יבטיר לי אפרים, ברמיהו זה, וכל ישראל קוראים השם אפרים. אבל איש רמי אפרים זה, לא, אין לנו יותר מדי נתונים. זה שאמרו לנו שמי אפרים עוד לא גילו עלינו עליו כוח יותר. הוא מהמרכז. יושב טוב באמצע. ומה קורה איתו? מתי זה קורה? שוב, בספר זה כתוב לקראת הסוף. רש"י אומר זה היה בהתחלה, והעבירו את זה לסוף. הפסוקים האלימים, כאילו בן אדם בלי זמן. ובלי מקום, בלי זהות. מי זה אבא שלו? אין. אולי האדם היחיד בספר שופטים שמוזכר בשמו ואין לו אבא. זאת אומרת, יש לו אבא. אבל זה לא מעניין. מין מישהו תלוש כזה. חסר זמן, חסר מקום, יש לו רק שם. ואיש מעם אפרים ושמו מיכאיו. ויאמר לאמו, 1,100 הכסף אשר לקח לך, ואת עלית וגם אמרת באוזני, הנה הכסף איתי, אני לקחתיו. ותאמר אמו, ברוך בני לאדוני. רש"י מזכיר פה דעה שהוא חולק עליה, אבל הוא מזכיר אותה. יש הרבה דעות שרש"י לא מסכים והוא לא מזכיר, מכיר והוא לא מזכיר. פה הוא חולק עליה, אבל מה הוא אומר ככה? יש אומרים שהאישה הזאת היא גלילה. לפי שכתוב, 1,100 כסף. 1,100 כסף כנראה סכום כביר מאוד. 1,100 כסף זה הסכום ששרני פלישתים הבטיחו לדלילה אם היא תסגיר בידם את שמשון. מיד אחרי זה יש איזו אישה אחת שיש לה 1,100 כסף. הוא היה צריך, הכסף שאמרת, כשהתנ"ך מזכיר, פעמיים בתנ"ך מוזכר הסכום 1,100 כסף, שעומד על און עתק, נכון? אם ככה מפתים את דלילה, אם ככה אפשר לשבור אותה, מדובר על סכום שהיום היינו אומרים, זה הרבה מיליונים. סכום עתק שיכול, שרני פלישתים חושבים שזה יכול לשבור את הלב של דלילה ולגרום לה לבגוד. זה סכום דמיוני כזה שגורם לה לבגוד באהוב ליבה, להסגיר אותו למוות. זה סכום מאוד מאוד גדול, אז יש אומרים רש"י אומר, זו אותה אחת. זו אותה אחת, היא קיבלה את הכסף, ובסוף הבן שלה גנב לה את הכסף. רש"י אומר, טעותו בידם. למה טעותי בידם? אני ממשיך ברש"י. שהרבה שנים קדם מיכה לשמשון, בגלל שרש"י בפרק א', בפסוק הראשון אמר, שפסל מיכה זה סתם ממוקם פה, זה כתב קודם, זה כתוב קודם. אך הפרשיות נסמכו על פי הכסף הרע ששווה כאן וכאן. שוב, לפי הדעות, שזה לא. הסיבה היחידה שרש"י מתווכח, כי זה קדם בהרבה שנים. בגלל שכתבתי, מה זה, זה דעה של חז"ל, בסדר עולם רבה כתוב שפסל מיכה היה קודם. אבל אם זה לפי הדברים ככתבם, חושב שיש דעה כזאת ברש"י בספר שמואל, אז יכול להיות זה דלילה. אבל בכל מקרה אומר רש"י, תשמע, יש סיבה למה כתבו את זה כאן. למה כתבו את זה דווקא כאן? הכסף הרע שווה כאן וכאן. ושתיהן יש סכום כסף, כסף של פורנות היו שניהם. יכול להיות שהאישה הזאת היא לא דלילה. זאת אומרת פיזית. יכול להיות שהתאים בגוף שלה הם אחרים, אבל זאת היא דלילה. נכון? כמו שבתחילת ספר שופטים יש לנו מלך ארם נהריים שקוראים לו קושן רשתיים. אז חזן אומרים, הוא לבן, הוא קושן. יכול להיות שמתכוונים שבאמת, כמו להבדיל, שפנחס זה אליהו. יכול להיות שהכוונה שבאופן פיזי, ממש, ממשי, האיש הזה שקוראים לו פנחס, קוראים לו גם אליהו. וחזן מתייחסים הרבה פעמים לרעיון שבין פנחס לאליהו יכול להיות שעברו מאות רבות, מאות של שנים. אבל אם האיש הזה, כשקוראים לו פנחס, היה נולד בדור של אליהו, או אם האיש שקוראים לו אליהו, היה נולד בדור שלך, הם היו תפקידים אותו דבר. הם לבושים אחרת, הם מתנהגים אחרת, כי הם חיים במקום שונה לחלוטין. אבל כל השוני זה כמו שאתה הולך עם מעיל בקוטב. אם אתה היית הולך בסערה, ביום חם, ביום שרב, היית מוריד את המעיל. זה היה לבושים אחרים, אבל אתה זה אותו אחד. זה שאתה הולך מדבר סערה עם מכסיים קצרות, זה לא אומר שאם לא תגיע לקוטב לא תלבש מעיל, כי הנתונים משתנים, אתה זה אותו אחד. כשחזר מדברים על אנשים שונים שהם אותו אחד, לא בטוח שהם צריכים להתכוון דווקא, ככה מהר"ן מסביר, שבאמת זה היא דלילה, בואו נעזוב את הדעה הזאת מבחינת זמן. בוודאי, האישה הזאת אפשר למצוא המון המון מכנים משותפים בין האימא של מיכל לבין דלילה. בואו נראה בתוך הסיפור. לא רק כסף. לילה מקבלת כסף והיא תורמת את הכסף. הבן הזה אומר לאמא שלו, בואו נחזור לסיפור. את עלית וגם אמרת באוזני עיני הכסף, ואמרת באוזני עיני הכסף איתי אני לקחתי. ואת אומרים לו, ברוך בני להשם. דרך אגב, המילה יוד כיוו כשם הוויה מככבת פה חופשי חופשי. בספר. פסוק ב', פסוק ג' היא מקדישה להשם, ואחרי זה כתוב, הגמרא אומרת שכל מקום שכתוב אלוהים בפסל מיכה, אז זה שם חול, זה שם עבודה זרה. אבל פסוק י' ג' גם כן מוזכר שם השם, ושם הוויה אני מכתובן, שם הוויה לא יכול להיות שום חול. כשאומרים אלוהים, אז יכול להיות אלוהים של עבודה זרה, ויכול להיות אלוקים, שזה הקדוש ברוך הוא. אז בזה פסל מיכה, רוב השמות הם שמות של חול, אבל שם הוויה מככב חופשי. בואו נראה את פשט פסוק ב'. בא בחור לאמא שלו ואומר אותי, שמי, גנבו לך 1,100 כסף, ואת קיללת, וגם אמרת באוזניי, מה זה קיללת? עלית זה קיללת. ואמרתי את הקללה באוזניים שלי, מה הכוונה? דאגת שאני אשמע, נכון? נכון גנבו לך כסף, נכון קיללת, ונכון דאגת שאני אשמע את הקללה? אני גנבתי לך אותה. הוא לא אומר, אני גנבתי, הכסף איתי. אני לקחתיו. מה האמא שלו מברכת? למה האמא שלו קיללה באוזניים שלו? לא קשה לנחש, היא חשדה בו. גנבו לו את הכסף, יש להניח שסכום כזה כביר של כסף, היא מה לא עשתה שלא ימצאו אותו, נכון? היא החביאה אותו במקום שאף אחד לא מעלה בדעתו. איפה? בקופסה של ההוגיות, זה בדרך כלל המקום שאף אחד לא מעלה בדעתו, שיבנים אותו. לא יודע איפה. ומישהו גנה, מי זה יכול להיות? איך שהיא מכירה את הבן שלה? יש סיכוי שזהו. אז אתה יודע, מדובר לא סתם גנב, בגנב... כל גנב הוא מכוער, גנב הוא גנב מאמא שלו. אדם מבוגר שגונה מאמא שלו, זה מדרגות במראות נגעים, זה חמור מאוד, זה אבי אבות התאומה. והיא חשדה בו, אז היא ידעה איך לפתור את הבעיה. היא באה וקיללה ודאגה שהוא ישמע את הכללה, וזה באמת עבד. שימו לב, נתקל בדברים כאלה הרבה במהלך ההיסטוריה. זה אדם מערל לב נראה לו, אדם מנובל, נכון? זה אדם גונב מאמא שלו. הוא יודע שיש אלוקים. הוא יודע שכתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. כתוב בעשרת דיברות, כתוב גם לא תגנוב בעשרת דיברות. נכון שחז"ל דורשים את זה לגניבת אדם, והפשט זה גניבה רגילה. הוא עובר ככה חופשי על שני דיברים בעשרת הדיברות, ומהכללות הוא מפחד. נעבור עשרת דיברות זה יותר מסובך מהכללות של אמא שלך. זה מסתבך עם אלוקים, אבל אנחנו מכירים תופעה כזאת. נייחס לכללות. כוח, מה זה כללות? כללות זה כוחות אפלים יקחו אותו, נכון? מזה הוא מפחד והוא... זה הצליח לשבור אותו. זה כנראה עבר זמן, כנראה התמודד, ניסה להתעלם מזה. לא הצליח, ובסוף הוא נשבר. כשאמא שלו שומעת את זה, ברוך בני להשם. לא בטוח כשמגיע לו מי שברך גדול מאוד. זה הכל מנובל, התחליט להפסיק להיות מנובל. הוא גם אומר דוגרי, הוא לא מפה. הוא אומר, לא שמעתי שיעור במסיעת שירים ונפתח לי בי לאהבה את השם. בתכלס, קיללת. יאללה, אני מפחד. והיא ישר סולחת לו, ישר מוכרת לו, ישר עוטפת אותו. וישב את 1,100 הכסף לאמו, ותאמר אמו, כדי שקידשתי את הכסף לאדוני מידי לבני, לעשות פסל מסכה, ואתה השיבנו לך. שגם זה את הפסוק הזה צריך... צריך... להבין, משום שבהתחלה כתוב שהוא כבר השיב את הכסף, נכון? ואחרי שהוא הקדיש את הכסף, אז אם הוא אומר, הקדשתי את הכסף להשם מידי לבני לעשות, ואתה השיבנו לך. מי אומר ואתה השיבנו לך? רש"י אומר, וישב את 1,100, אמר להחזירו לה. ובמקום שהוא שם הרי ברשותך, הוא לא החזיר בעצם. הוא רק מתכנן שהוא החזיר. ואז... אמא שלו אומרת, קיבלתי עליי למוסרו מידי לידך לשם דמות ומסיכה, תנאו לי אתה ומידי אני אשיבנו אליך. זאת אומרת, אני נדרתי מההתחלה לעשות עם זה פסל ומסיכה להשם, שפסל ומסיכה להשם זה לעבור על הדיבר השני ועשר דיברות, אנחנו על כל דיבר אפשרי כמעט עוברים פה עכשיו. כשכתוב, לא תעשה לך פסל ומסיכה, אשר שנה השם אלוקיך, לא תעשה כל תמונה שבשמיים שבארץ מתחת. את רוצה לעשות פסל מסיכה, את רוצה תעבדי עבודה זרה, היא לא עובדת עבודה זרה רגילה, היא עובדת עבודה זרה להוויה, לשם הוויה, היא אומרת את זה. זה מילה שאסור להגיד אותה. אנחנו, מקסימום כשאנחנו אומרים אותה, כשמותר להגיד אותה, אומרים הדנות כשכתוב תאותיות יוד כיוו. אבל היא אומרת, אני הקדשתי, יש פה איזה טקס. תחזיר לי את הכסף, אני אקבל את הכסף, ואני יחזיר לך את הכסף הזה. אני רוצה שיהיה בדיוק, וישב את הכסף לאמו, ותיקח עם 200 כסף את נאמו לצורה, ויעשה פסל מסכה, ויפה את מיכאיו. ושהיא לקחה 200 כסף, מתוך 1,100 כסף, זה הרבה מאוד. זה ה... מה זה? למה היא נתנה? היא הייתה צריכה לתת 1,100, למה היא נתנה רק 200? אז יש פה, ראיתי בפרשנים, גם כן ככה, מסתכלים על זה בכל מיני... המוארי קרא אומר שמתוך ה-1,100 בסוף נתנה רק 200, היא החליטה להקדיש 1,100 והתחרתה בסוף, נתנה רק 200. יש מי שאומר שזה השכר של, ה... של הצורף. איפה? איפה אני ראיתי? אני לא זוכר עכשיו. כן, המצודה דוד אומר. כשקיבלה שוב את הכסף, נתנה לצורף 200 בשכר פעולתו. ומ-900 נעשה הדמות מסכה. אז מצודה דוד, שהוא אחרון, אין לי מושג מאיפה הוא לוקח את המקום שלו, המוארי קרא ברור לו ש... הרד"ק, הרד"ק אומר את זה, המצודה מעדיף מהרד"ק. 200 כסף היו שכר הצורף. למוארי קרא ברור שהיא שברה את המילה. זאת אומרת, היא נדרה והיא מפירה את הנדר. נדרה בגדול עד הסוף והפירה את הנדר. ויעשהו פסל מסכה בעברית מחיו. והאיש מיכל לא בית אלוהים, והיה אספון וטרפים וימלא את יד אחד מבנה, והיא לו לכהן, בימים אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה הוא. זה הפעם הראשונה. הוא בונה בית מקדש משלו. בית מקדש שלו. זה קרוב מאוד, רש"י אומר בית עבודה זרה, אבל זה עבודה זרה לשם הוויה. והוא ממנה את אחד מבניו, ממנה אותו לכהן, שזה שטות. מה אתה ממנה לכהן? כהן זה צאצא של אהרון. אני מנה רמה של שטויות, עוד מעט נדון ב... בערימת של שטויות, אני רוצה קודם כל מבט רוחב על הדברים. חז"ל אומרים, כתוב, ויאמרו על ים בים סוף בתהילים. וחז"ל אומרים, מלמד שבתוך ים סוף, בשבת, שמענו, אמרנו, שירת הים. בתוך שירת הים היה מרד באלוקים. קדוש ברוך הוא, אפשר להבין את זה אחר, אפשר להבין שעל שפת הים הם אמרו, מבלי אין קברים במצרים, לקחתנו במדבר. אבל ואמרו על ים בים סוף, חז"ל מבינים שבתוך קריאת הים, שם כתוב ראתה שפחה של, ראתה שפחה על ים של רואה יחזקאל בן בוזי, בתוך זה היה מרד. וחז"ל אומרים, אתם מכירים את המדרש, בתוך שירת הים אנחנו אומרים, מי כמוך, ואני אשם מי כמוך נדר בקודש. למה את הראשון, תחף הראשונה, הוא לא דגושה, תחף השנייה כן דגושה, זה בשביל בעלי הדקדוק. אבל חז"ל אומרים, שאומרים, מי כמוך זה שתיים, מי, סימן של כמוך. החז"ל חותכים את זה. זה חלק מהדרשה. מיכה? מיכה זה המיכה שלנו. מלמד שפסל מיכה עבר איתם בים סוף. ככה חז"ל אומר. שבתוך הפקלים, בתוך הנס, בתוך קריאת הים, הם עובדים עבודה זרה. מי שלוקח את הפקל הזה. לפי הפשט קשה מאוד להבין את זה, כי לפי הפשט זה היה במצרים. זה שהוא גנב לאמא שלו את האלף מהכסף. ואז כתוב שהוא מאור אפרים, כן, אבל אולי מספר על ההיסטוריה שלו, בילדותו הוא גנב מצרים לאיזה אישה במצרים, 100,100 כסף. בבית עבדים שם יכלו לקחת 1,100 כסף, ולכן ברור שהכוונה היא לרעיון שתמון בפסל מיכה. פסל מיכה הזה, שעכשיו מספרים לנו איך הוא נוצר, היווה גורם מאוד מאוד מרכזי בעם ישראל, כל ימי, 800 שנה כמעט. אנחנו מסתכלים על... סוף פרק י"ח, בואו תדפדפו לשם. זה מספיק עקרוני. וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילה. סליחה. זאת אומרת, מדובר על כל ימי ספר שופטים, שזה 400... למעלה מ-400 שנה. למעלה מ-400 שנה. עד שמשכן שילה נחרב בתחילת ספר שמואל א', כל הזמן פסל, הפסל הזה מתפקד. כש... חז"ל אומרים, חז"ל על פילגש בגבעה, בתן ואליהו, מי שמפנימה, מה גרם לישראל שנעלו כל אותם אלפים ורבבות מישראל לפסל מיכה?
כתוב גם עד יום גלות הארץ.
עד יום גלות היו כהן משבט הדני. נכון, אבל תראו, זה היה בדן, אתם זוכרים מה קרה בדן? קצת אחרי חורבן, קצת אחרי בניין בית המקדש, אז מתפלגת המלוכה, וכשירובעם רוצה לחלוק על בית המקדש, אז הוא בונה מרכז בבית אל, בית אל זה המקום שבו יעקב אבינו אמר זה שער השמיים, אפילו שאתה פשט הפסוקים. מה יש לו לדן? דן זה ברור שזה פסל מיכה שעומד שם לדן. זאת אומרת, זה נחרב ואולי ירד מהפופולריות בימי חורבן שילה, ושב מהר מאוד לפופולריות שלו, קצת אחרי ימי שלמה, עד יום שגלו מן הארץ. אבל חז"ל נותנים איזה מקום מאוד מרכזי לפסל מיכה. כל ימי היות אלוקים בית אלוקים שילה, חז"ל שומעים איזה הרבה, מנגינה הרבה יותר כואבת. חז"ל אומרים, מפני מה נהרגו כל אותם אלפים רבבות מישראל בזמן פילגש בגבעה? כי פילגש בגבעה לכאורה, עם ישראל נלחם למען שם השם, עם ישראל נלחם נגד התופעה המכוערת הזאת שהייתה שם, שהייתה בבנימין, שהם ככה התעילו בשפחה הזאת, ולמה נהרגו כל כך הרבה אלפים ורבבות? אז הגמרא אומרת, שאמר להם הקדוש ברוך הוא, בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם? כאילו מה, למה בכבודי לא מחיתם? מלמד שכל ימים שנשכן שילה עומד, המקום הזה שפסל מיכה לא כתוב פה, אמרנו פה כתוב על אפרים. חז"ל אומרים, יודעים בדיוק איפה היה פסל מיכה, איפה הוא גר. הוא גר במקום שנקרא גרב. כך כתוב ג' ר' ב', זה סוג של צרעת. אבל אולי גרב, אולי גרב, לא יודע איך לנקד את זה. אבל זה היה שם, וחז"ל אומרים נתון מעניין מאוד, ממש מרעיש, שהעשן של הקורבנות היה עולה משילה, והעשן של עבודה זרה היה עולה מגרב, מבית מיכה, והיה מתערבב בשמיים ועולה ביחד. מאות שנים. מאות שנים רואים שני תימות עשן, משני מרכזי עבודה. אחד המרכז, הלב האמיתי של העולם, משכן שילה, והשני בית עבודה זרה. ובעצם עם ישראל נותן מקום שווה לשניהם. פסל מיכה זה לא בעיה פרטית של איש אחד, זה משהו מאוד מרכזי. אנחנו מזהים רק את המעשה החיצוני. בסוף הוא יקים פסל. אבל צריכים להבין שלפסל הזה יש רייטינג גבוה. אם הפסל הזה מחזיק מאות רבות של שנים, איזה שיר מצליח להחזיק להיות פופולרי מאות רבות של שנים? אין כזו דבר, נכון? השירים הכי יפים ששנתיים, מי זוכר אותם היום? איזה תנועה רוחנית מסוגלת לפרנס כל כך הרבה מאות שנים? כשהיא מתחרה במשכן שילה. משכן שילה הוא מקום מאוד מאוד זניח בכל יום אסף השופטים. יש מולו מתחרה שמאוד שמצליח. הוא מתחרה באמת. יש שם משהו בפסל מיכה, יש איזה רציונל או איזה זרם נפשי או איזה חוויה רוחנית או נפשית או תרבותית שהפסל של מיכה מבטא אותה. וזה בעיקר הפסוקים שלנו, מתחילת פרק י"ז, צריכים להקשיב לה, לנסות לזהות אותה. יש משהו שתופס טעם, יש משהו שמדבר עליו. יש משהו שאם תבין אותו, תבין את הפסוק, אין מלך בישראל איש אשר בעיניו יעשה. זה מתאים להם. הפסוק מתאים לפסל מיכה, ופסל מיכה מתאים לפסוק. זה הלך ביחד. עד שנחרב שילה, ואז אנחנו מתחילים למצב אחר, ואז עם ישראל באמת כבר לא מחפש את זה. וכשבא ירובעם, אז הוא מחזיר אותנו אולי עוד פעם לכיווני בעייתים האלה. מה יש שם במיכה? אני רוצה רגע לעבור מהר, כדי לזהות משהו מאוד מאוד מרכזי בפסל מיכה, ובשביל זה אני הולך רגע לפסוקים הבאים. אמרנו שהסיפור הוא שהוא עשה לו בית אלוהים, עשה לו כהנים, יש לו במקום קדוש הקודשים, יש לו פסל ומסכה, פסל ומסכה, מסכה זה, ככה מפרשים מסבירים, זה לא מסכה של פור, מסכה זה פסל שיוצקים אותו, נשון לנסך, ממיסים מתכת ויוצקים אותו לתוך תבנית. פסל מפסלים, וזה סכומים יקרים מאוד, עון עתק אמרנו שהיא קיבלה, שווה ערך למה שגלילה קיבלה, עון עתק, דברים ששווים הרבה הרבה מיליונים, הקדישה את הכל, אולי הקדישה רק חלק, נדבר אחר כך על החלק הזה. ויש לו מקדש, מקדש משלו, בנה לו מקדש משלו. הפסוקים החצי השני של פרק י"ז מספרים על משהו שמשלים את התמונה, המבט רוחב חייב לנו להתייחס לפסוקים. ואי נער מבית לחם יהודה, משפחת יהודה, והוא לוי והוא גר שם. זה נציין שזה הפוך מפרק י"ט. זאת אומרת, יש בפרק י"ז נער מבית לחם יהודה לוי, והוא הולך לגור להר אפרים. בפרק י"ט יש בדיוק הפוך. איש לוי שגר בהר אפרים הולך למצוא אישה מבית לחם יהודה. הוא עושה את הציר ההפוך בדיוק. הציר בבית לחם להר אפרים. והיא נער מבית לחם יהודה, משפחת יהודה, והוא לוי והוא גר שם. המפרשים הסבירו כוונה, מה הכוונה שהוא גר שם. איפה הוא גר? הוא גר בבית לחם יהודה? זו מילה שקצת תקועה, כביכול יש לזה הרבה דרשות. והיה לך האיש מהעיר בית לחם יהודה לגור באשר ימצא. שוב, בן אדם בלי מקום, בלי זהות, חפש. נווד כזה, נמצא מקום טוב. הוא גר בבית לחם, הוא חפש מקום אחר. אתם יודעים שלעבור דירה בזמן התנך זה מאוד מאוד לא פשוט, מכיוון שיש לך נחלה. טוב, הוא לוי, ללוויים יש פחות נחלות, מחסרים על הגרנות, אבל הוא מין איש נודד, חפש מקום נחמד. ועבר אפרים את בית מיכה לעשות דרכו. ויאמר לו מיכה, מאין תבוא? ויאמר לו לוי, אנחנו מתחילים יהודה, ואנחנו יכולים ללכת לגור, באשר אמצא מחפש. מיכה, יש לי רעיון. שבעים מדהים, היה לי לאב ולחורים, ואני יכול לתת לך עשרת כסף לימים, ואיך בגדים מחתך, ואליך לוי. שימו לב, אתה מפתה אותו במשכורת שנתית של 10 כסף, שזה נחשב משכורת רצינית, הוא צריך לפתות אותו. זה לא שכר מינימום. במשכורת שנתית זה 10 כסף, תחשבו רק כמה זה 1,100 כסף. 1,100 כסף זה משכורת של 110 שנים, משכורת מכובדת, שנתית. שנתית של 110 שנים. איך המשכורת? משכורת, משכורת, לא שכר ממוצע במשק. אז באמת, לא עשיתי את החשבון הזה אף פעם, אבל זה באמת הרבה מאוד כסף. תלוי כמה זה המשכורת. ויאמר הלוי ליושב את האיש, ויהי הנער לו כאחד מבניו, וימלא מיכה את יד הלוי, ויהי לו נער לכהן, ויהי בבית מיכה. ויאמר מיכה, אתה ידעתי כי יטיב השם לי, כי היה לי ילדו לכהן. איזה כיף, מצאתי כהן, הוא מאוד מרוצה, מאוד שמח. אבל אנחנו נרד אחרי זה לכל פסוק, אני רוצה להראות את האווירה שם. הנער הלוי מחפש מקום, והוא בא עד מת בית מיכה לעשות דרכו. מה הכוונה שהוא בא, אני חוזר פסוק ח', ויבוא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו. הוא בא לבית מיכה לעשות את דרכו? על הדרך הוא פגש בית מיכה. ויהי בדרכו, ויבוא בית מיכה. הוא הלך להרבה בתים בדרך. אבל ככה כתוב, אני עובר לפרק י' ח'.
זה היעד שלו, זה
היעד שלו. היעד שלו, לא, הוא אומר לי, זה לא היעד שלי. הוא אומר, איפה אתה בא שרמצא לחפש? אז הוא אומר, אולי תשאר פה, אתה צודק, שנראה כאילו זה היעד שלו. זה פרק ח', אני מאוד מזגן יעקב. יעקב אומר, זה נראה כי הוא בא לשם לעשות דרכו, הוא בא לשם. ברור שהוא בא עד בית אפרת בתמיכה. אבל הוא מיד אומר, אני לא באתי אליך. אני הולך לחפש, נראה. אז הוא אומר, תעשה טוב את הגור פה, בוא תהיה לי אבא. הנער לו אחד מבניו, הוא אומר, תהיה לי אב, ואחרי זה אומר, הוא אחד מבניו. והיה לו נער לכהן, הוא אבא שלו, הוא הבן שלו, הוא כהן שלו. הוא הכל שלו מן משהו כזה. ומה זה מבסוט? איך מחר מבסוט? וואו, השם יעשה לי טוב, הוא עושה אין סוף עבירות, הוא מחטיא את הרבים, יש לו עבודה זרה מול השם, וכל זה אומר, השם בטוח, והלוי לכהן, שזה בדיחה ממש לא מצחיקה, והכל הוא בטוח. עזבו רגע את זה, פרק י"ח, שבט דן הולך לחפש לו נחלה. שבט דן היו בעיות של התיישבות, ניגע בהמשך נסביר, הוא מחפש נחלה אחרת, והם הולכים לחפש. פסוק ב', וישלחו לרגל את הארץ ולחוקרה, ויאמרו עליהם לכו חיכו את הארץ, ויבואו הר אפרים עד בית מיכה ואלינו שם. איך הם הגיעו לבית מיכה? איך הם הגיעו לבית מיכה? אז מה שמפורש פה, שמיכה יש לו בית הכנסת רופאים חבל על הזמן. זאת אומרת, ברור שאין נווד שלא יעבור דרך הבית שלו. כשהנער הלוי הלך לחפש מקום, היה לו ברור שהוא מגיע לבית מיכה. שזה אנחנו יכולים יותר לקבל בדעתנו, זה ש600 אנשים מבינים שאם עוברים דרך בית מיכה, כשבן אדם יארח 600 אנשים, זה גם משימה אחרת לגמרי. לארח 6 אנשים זה פרויקט, נכון? צריך להביא ציוד מהשכנים וכולי לפעמים. אבל לארח 600 אנשים בהפתעה, הם לא שלחו מייל, לא ביקשו, לא הזמינו. כל מי שזז פה באזור יודע שיהיה לו מקום בית מיכה. אתם זוכרים שלזוז ללכת בתקופת התנך זה מאוד שונה היום. היום אתה צריך ויזה בכיס, אתה יכול לזוז לכל מקום, תראה ותיכנס לאיזה מקום שמוכרים בו אוכל, חסר כאלה מקומות, אתה רוצה לישון, אז תיכנס לבית מלון. אז אין כאלה דברים, אין כאלה דברים, נכון? אנחנו נושאים פה בסמוך, אולי ממש על ביתו של אברהם אבינו שמוסר את נפשו להכנסת אורחים. זה באמת אנשים שמי מתי שהם הלכו, זה גם לא עם מכונית שאתה נוסע תוך שאתה מגיע מה שאתה רוצה. אנשים יכולים בדרך להיות בדרך ימים ושבועות וחודשים, וכל הימים האלה הם לא ישנים אף פעם במיטה נורמלית, הם לא מתקלחים אף פעם בצורה נורמלית, הם לא אוכלים שום אוכל מבושל. נכון, כמו הגבעונים שהגיעו והלחם שלהם לחם ניקודים, מכינים להם צנימים, מכינים לך מרגישים. אין אוכל מבושל, אף אחד לא מייצר אוכל מבושל, משום שאין מקררים, אין חומרים משמרים. אין תנועה של, אתה יכול להכין פלאפל ברחוב, אתה יודע שיבואו הרבה אנשים, אתה לא צריך לדעת. שם, הכנסת אורחים שם היא דבר הרבה יותר נורתי. שבו תחת העץ ולחצו רגליהם, הוא שוחד במיוחד בשבילם אברהם אבינו, הוא לא סתם מכניס אורחים, זה אנשים שתקועים, חבר על הצבא, זה אנשים שהם בני בלי בלב, בני בלי בית. הם במסע קשה מאוד במסע. כאילו, להיות במסע זה להיות מנותק מכל הצורות הרגילות של בית, מכל הצורות הרגילות של חיים, ברוב המקרים. ואצל מיכל, ברור שכל מי שעובר שם, כל מי שעובר באזור, זה משהו, מהמעט, לא זה משהו בא לספר לנו מיכל, באו לספר, לא סיפרו לנו את זה כדי לספר שהוא מכניס אורחים, אבל זה באופן טבעי, הוא כמעט כמו אמרם אבינו מיכל הזה. ממעט הפסוקים שאנחנו רואים, יש פה משהו שמזכיר את אמרם אבינו. אני בטוח שגם בחברון פה זה היה ככה. כל מי שעבר מצרים לבבל, זה דרך של כמה חודשים, אמרו לו, תפרה לי אם אתה לא עובר דרך חברון. זה יש שם מישהו מכניס אורחים. יש שם מישהו יכין לך סטעותה, וזה... אחרי שבועיים שתעזוב את הבית, ויש לך עוד שבועיים להמשיך לבבל, אתה תהיה לבד, אתה תהיה מרות, אתה תהיה פעות, אף אחד לא עושה לך כביסה. יש אברהם אבינו כזה, פותח את הבית, הכנסת אורחים זה לא... משהו מהצד, הכנסת אורחים זה משהו ש... אין לנו את זה הרבה בימינו. כמעט ברוב המקרים אין לנו את זה, שאתה באמת מישהו צריך אותך, מישהו זקוק לך, מישהו תקוע בלעדיך, מישהו אומלל בלעדיך, יש. זה כאלה שגרים ליד בתי חולים, והם יכולים לעזור לה... משפחות שנמצאות שם, יש, בחוץ לארץ זה הרבה יותר נפוץ. יהודים כאלה ש... נכון, אני כשנסעתי ניתוח בארצות הברית. אבל הייתה איזו משפחה ישראלית שגרה שם בפנסילבניה. הם ערכו אותי כמעט שבועיים, התייחסו אליי כאילו היה הילד שלי, לא הכרתי אותם קודם עולה. למדנו במה זה שיהיה שנינו כמובן, זה היה... אבל זה לא מה שאכפת להם. זה הם... הם עמדו שניהם לשירותי, כאילו הם שניהם אני לא יודע אפילו איזו מילה להגיד. כאילו זה התפקיד שלהם, זה השליחות שלהם. כאילו הם עסוקים. אברהם, זה לא משהו, בקיצור, זה משהו שלא קל לעשות, זה משימה. אברהם אבינו עושה את זה, התורה מתפארת. והייתה אשל בבאר שבע, נכון? זו דרכו של אברהם אבינו. הוא מכניס את האורחים. זה כמו כל מקום סכם לאברהם אבינו את זה. ופה, בחברון, ומיכה הוא משהו דומה לזה. מיכה הוא משהו, 600, 690 גם על אברהם אבינו רוצה. גדוד, מה אתם עוברים איתי עכשיו? עוברים. יש שם הרבה כסף כנראה, יש שם הרבה קורבנות. יש שם מתחרה ב... יש שם חסד אינסופי. אני חושב שמה שמגדיר את פסע מיכה זה חסד אינסופי. אני יכול לשם קצת במקורות פנימיים שאנחנו פחות מבינים אותם. אנחנו יודעים שיש שני מלאכים בשמיים. יש מיכאל וגבריאל. נכון? הגמרא אומרת. מיכאל שר של מים, גבריאל שר של אש. גם בעברית הפשוטה, בלי קבלה, גבריאל זה מלשון גבורה, נכון? שר של אש, גבורה, זה מידת הדין, ככה רוצים להגיד. ומיכאל זה מידת ה... הפוך עם מידת הדין, נכון? זה מידת החסד. מיכאל זה מים, מים זה חסד. שוב, בלי קבלה, במובן הכי פשוט שבעברית. למה, איך גבריאל קשור לדין ולגבורה וחסד ולאש אנחנו מבינים? איך מיכאל קשור למים ולחסד? מה במילה מיכאל קשורה לזה? כי יש במילה... מיכאל, אני נזכר שיש מדרש שאומר שמיכאל היה מהתינוקות במצרים, נכון? מיכאיו, שזרקו אותו לטיט. שמשה רבינו רואה שזורקים תינוקות לטיט, כי כשהם לא מספיקים את המכסה, אז היו זורקים תינוקות יהודים ישראלים לטיט. ומשה רבינו נתפלל, אומר לקדוש ברוך הוא, איך אתה עושה את דבר כזה? אז הקדוש ברוך הוא מרשה להוציא תינוק אחד משם להחיות אותו, ומזה נולד מיכה. שהוא נתמחמך בטיט. ככה הלשון שלו. אז שוב, לא חייבים לדון, זה כמו שאמרתי שהוא עבר בים סוף, שזה בדיוק הדמות, אלא זה בדיוק הרעיון. מה זה, מה זה מיכה? כי ימוך אחיך, כך כתוב בסוף סבריקה. מה זה ימוך? ימוך זה נתמחמך, נהיה אני, מסכן כזה, והביטוי הוא מח. למה מיכה זה חסד? כי מיכה זה, מה זה להתמחמך? זה כמו בעברית שלנו עם חטא, ממוח. ממוח זה משהו ממרח, מעוך. זה לאבד את הצורה. חסד, יש בחסד משהו שממחמך את הכל, משהו שהוא חסר שלד. שלד זה משהו קשה, שלד זה משהו חזק. אתם פגשתם, אתם יודעים מה זה יצורים חסרי חוליות. רכיחות. כך אומרים רכיחות, רכיחות. לא יודע איך אומרים את זה. זה משהו מאוד לא נעים לדרוך על אחד דבר כזה בקיצור. שלד זה משהו קשה. ובשביל לחיות, בשביל לפתח... רכיחות הן צורות חיים מאוד מאוד פרימיטיביות. אי אפשר לבנות צורות חיים מפוארות בלי חוליות, בלי עצמות. אז זה שאנחנו יודעים לבצר בתוכנו מבנים עוצמתיים, שלדים, זה מאפשר לחיים שלנו להתקדם מאוד, להשתכלל מאוד מאוד. להגיע להישגים פיזיולוגיים הרבה יותר רציניים, ואחרי זה כמובן שגם האדם הוא שייך לחולייתנים. מיכאיו, יש הבדל במיכא למיכאיו, כי במיכאיו יש את שם השם. אבל זה מזכיר קצת מיכאל, מיכאל זה גם שם השם. יש חסד בעולם, יש דין, יש מלאך שמילא את הדין, יש דרך של דין. דין זה תובע ממך, תהיה חזק, תהיה אתה. תזכור מי אתה. אל תתפרק, אל תנוד. אל תשתוב. יש משהו בחסד שהוא מחמך. זה שחסד נקרא מים, כתוב, וימח את פני האדמה, כך כתוב על היבול, על, על, היקו, על המבול. מלמד שנתשתש, כך אדמה אומרת, עד שלוש טפחים שמחרשם חסד בהם. הכל נהיה מחית. פירה זה מחית בעברית, אם אני זוכר אותו. זה בדיוק הרעיון. הכל מרוך, הכל כתות, שום דבר לא שומר על זהות. שום... חסד זה בלי זהות, נכון? דין אתה נותן לו כי הוא שווה משהו, כי הוא מייצר. חסד אתה נותן לו, מה אכפת לך? הוא שווה את זה, הוא לא שווה את זה, מגיע לו, לא מגיע, יאללה, שפוך, 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 שפוך. זה מין משהו שכזה, זה משהו אלוקי. זה חסד. זה משהו אלוקי. אבל זה רק חלק מה... נכון, אנחנו אומרים שהנצרות, לקרא להם מי אתה חסד. יש משהו בנצרות שמנסה להיות כזה ולא מצליח. מנסה, כן, מגיע, לא מגיע, יאללה. תוותר, נתנו לך סתירה, תן תליך השנייה, אל תדון אותו, אל תשפוט אותו. תרשה לו להיות מה שהוא רוצה, תרשה לו להיות מה שהוא לא רוצה. לבוא אל החיים בלי תביעות, חסד יש משהו כזה ותרני מאוד מסוכן, הוא יכול להיות גם מסוכן. שמרשה לך להיות חלש, מרשה לך להיות אפס, מרשה לך כלום, ובכל אופן תקבל חסד. בכל אופן אנחנו מבקשים מאלוקים שירחם עלינו. צריך הרבה זהירות בבקשות, זה לא תרשה לו להמשיך להיות קטנים ומטופשים, ובכל אופן הכל יהיה טוב. חלק מהרחמים זה אנחנו מבקשים מאלוקים שייתן לו גם חוליות, עצמות, עמוד שדרה. אתה מדבר על מישהו שיש לו עמוד שדרה. מישהו שיש לו עצמות ויכולת לבטא את מה שבאמת יש לו בחיים. מה שמשודר מאוד מאוד בפסל מיכה, שוב, לא צריך להגיד שמיכה והפסל הספציפי הזה עבר בים סוף. הרעיון הרוחני זה של איש ישר בעיניו יעשה. כל אחד עושה מה, כל אחד בזרום, זה דורות הזרימה, זה ישר. ישר זה דורות של כולם זורמים. וכשאתה זורם, יוצאים לך יותר דברים נורא יפים. אולם זה הדורות של המתאים לי, שבזרום, שמה נעים ומה נוח, ומה נעים ומה נוח, לא צריך עוד משהו קטן ועלוב. יכול להיות שאתה רוצה דברים נורא גדולים ונורא יפים, אבל אתה בעצם כל הזמן קנוע. למה? לדחפים הפנימיים שלך. יכול להיות שהפנימיים האלה, הדחפים שלך הם מקסימים. יכול להיות שיש לך חלומות יפהפיים לתיקון עולם, אבל אתה אף פעם לא מסוגל לעמוד מולם, אתה בסדר לא מסוגל לשאול את עצמך משהו, אתה לא מסוגל להחזיק עמדה. יש איזה סחף ואתה נסחף, כל אחד נסחף לאן ש... זה הביטוי הכי מטופש, לאן שבא לו, נכון? שימו לי אפילו בעברית, לאן שבא לו. כשאתה אומר בא לי, זה אתה אומר משהו אחר בא לי, זה לא שבאמת אני הבאתי את עצמי לשם. משהו לקח אותי לשם. אתה מרגיש שזה אתה לא מגלה התנגדות למה שנוח ומה שנעים ומה שמסתדר. בפסל מיכה הוא מכניס אורחים מהאגדות. זה ברור שבתקופה, מתי הנער הלוי הגיע לשם, מתי... כולם מגיעים לשם, כולם בזרום. כולם מגיעים לשם, יש שם מקום. אין לי מושג, באמת קשה להבין, 600 אנשים זוכים להכנסת אורחים. ובראה, הוא ישב כנראה על צומת דרכים מרכזי, ומצא לו מקום כזה, כמו שאברהם אבינו גר בחברון, חברון. זה דרך המלך עוד לפני שאברהם אבינו ישב שם. דרך האבות נקרא דרך האבות עוד לפני שאברהם אבינו הלך לשם, זה דרך מתקופת האבות. הציר שאנחנו יושבים עליו ממש, שמחבר את אסיה ואפריקה. אבל הוא יושב במקום כזה, והוא רוצה לשבת במקום כזה. וכולם מרגישים שם טוב, כולם מרגישים שם מצוין, כולם מקבלים. יש איזה נהרות של חסד שמיכה שופך שם. וזה בעצם נמצא כבר, אני רק אסיים בזה, בדו שיח שבין מיכה ואימא שלו. שהכל שם החלטות וחזרה בעצמם, כולם נשברים שם. מי זה דלילה? דלילה זה מישהו שהיא... דלילה שם שדלילה כל כך מתאים לה, נכון? שישון אוהב אותה, היא אוהב כך חזרה. אבל דלילה, דלילה זה... דליל, ריכוז מאוד מאוד נמוך. של מי? של עצמה. מה שהיא באמת נמצא בה בצורה מאוד מזערית, זה כמו ששמת מעט מעט צבר, מעט מעט תרכיז במים, בקושי. מה יש לך באמת ממי שאת באמת בקושי? זה אישה כזאת שנתונה לגחמות, ככה רואים. איך היא קיבלה את הכסף? זה או שהיא סוחרת על... גם אם היא לא דלילה, מאיפה יש לה 1,100 כסף? מה היא... איך שהוא נהיה לה גוש כזה של כסף? אולי קיבלה בירושה, זה לא משנה. קשרנו להניח שבאמת יצרה אותו בכישרונות הגדולים שלה. הבן שלה גונב, היא תורמת, אחרי זה הבן שלה מוותר. תראו את הבן, הבן שלה אומר דוגרי, השתלטו על היצרים של גנבתי, מי אמא שלי? אני רוצה להראות את השם, גנבתי ומאימא, גנבתי. ואחרי זה פחדתי, הוא תמיד נשלט. הוא תמיד נשלט. לפעמים הוא נשלט וזה לוקח אותו למקומות תוראים, ולפעמים הוא נשלט וזה לוקח אותו טובים. הוא גם לא מנסה לעשות הצגות. הוא בזרום. גנבתי כי לא הצלחתי לעמוד בזוות, ידעת שאני גנב, אם היא ידעה שהוא גנב, אז כנראה הבינה בדיוק מה, ברור שהיא הבינה מה הסחורה שיש לו בבית. זה לא הייתה הפתעה גדולה לאף אחד שהוא גנב, זה לא הייתה הפתעה גדולה שהוא החזיר, וברגע שהוא מחזיר היא פתאום אוהבת אותו, הרגע קיללת אותו, אם היא קיללה אותו אז מה יותר חשוב לה? הכסף יותר חשוב ממנו, נכון? ברגע שהוא מחזיר פתאום הוא יותר חשוב מהכסף. היא נודרת הקדש, פתאום לפי המאורי קראי בעצם התחרתה, רק 200 היא נתנה. הלו, מה את מסתבכת עם ההקדש הזה? ואחרי זה לוקחים ועושים פסם מסר, אבל יש ממש הסוס, אז הוא אמר. אז הוא אמר שעשו עשו פסם מסר, אבל אני כן רוצה, זה מתאים לי, זה מדבר אליי, בזרום. ואחרי זה הוא מקים לו בית עולים, אלו, מה אתה מקים? יש הוראות אלוקיות איך מקים בית עולים. ואחרי זה הוא מנה חבי בניו, ואחרי זה הנער הלוי בא, ותהיה לי לאבא, ותהיה לי לנער. אלו, מה הקשר? איך אתה יכול להביא אותו בן אדם? תהיה לי לאבא, ואחרי זה תהיה לי ניבאי, ואי לו לנער. יש פה איזה דברים אחרים, הכל שם סלט, הכל מאוך, הכל מחית, תפוחי אדמה. הכל, שום דבר לא עקרוני, ושום דבר לא בלחץ, ושום דבר לא קשה. יושבים בכיף. בזרום, מוכנים לעבוד קשה, אתה יודע מתי מוכן לעבוד קשה? כשמתאים. לפעמים בא לי לרוץ הרבה, לפעמים בא לי ללמוד הרבה, לפעמים בא לי, לפעמים לא בא לי. לפעמים לא בא לי. במקום פסל מיכה הייתי יכול לקרוא איזה פסל בא לי. יש כזה מקום, שמעתי. אבל שמשדר אולי בצורה הרבה יותר רצינית. וגם אחר כך נראה, אני כבר לא אספיק היום, נעשות היום את בני דן שהתנהגים אותו דבר. וזה נהפך למרכז מוכנים. שנערץ בעם ישראל, עם ישראל מעריץ אותו, עם ישראל סומך עליו, עוד מעט נראה, כולכם יודעים כבר מי זה הנער הלוי הזה, שהם כולם נחמדים, כולם טובים, בסדר, נפלו, נו, לא נורא, שהם יקומו, הכל יהיה בסדר. והשם, בטח השם, אוהבים מאוד את השם, משקיעים בהשם. איך משקיעים בהשם? איך שבא להם? ואיך שלא בא להם להשם? אז לא. ואם יש בהלכה קצת דברים שלא נראים, אז בואו נשנה. אי אפשר לשנה, נמצא מישהו שישנה, נו. אם רוצים שיהיה כהן, נמצא מישהו רב, מה נמשנה? הוא בסדר, ניתן לו משכורת טובה ונתמוך בו. שימו לה, מיכה הוא תורם. מה הוא שלם לנער הלוי הזה כסף? מה הוא מרוויח מזה? הוא רוצה למען שם השם, הוא חושב שהוא עושה שם השם, הוא חושב שהוא מקדש עם שם השם. ואל תזלזלו. אם הגמרא אומר, אם פעם גליה אומר שהעשן של גרה והעשן שלה עולים ומתערבבים, אז כנראה משהו עולה משם לשמיים, זה עבודה זרה לא רגילה. יש שני סוגי עבודה זרה, יש סוגי עבודה זרה שזה בכלל לא אלוקים, זה הבעל והשטרות. כל מיני שיקוצים כמוש ומלקום, ויש עבודה זרה שאחרי זה זה כמו העגל, כמו העגל, העגל וזה, ואחרי זה ימשיך לירובם, זה לעבוד שם השם, כמו שהרבי יהודה הלוי מדבר הרבה על פסל מיכה. אז זה כאילו להשם, זה כאילו שם, והכל שם, הכל שם בלי ברור זהות, הכל שם במה נראה ומה נחמד ומה זורק, וזה משהו שמאוד מאוד משתלט על עם ישראל. טוב, נעצור פה.